שלום וברכה, בוקר טוב. בשבועיים האחרונים עסקנו במותו של הרב קוק ובמשנתו, לאור המכתב הארוך שכתב הרב צבי יהודה קוק לאחד מרבני הונגריה בנושא. וכיוון שהמכתב הוא ארוך מאוד, אז אני מוכרחים לחלק אותו לשלושה חלקים. היום אנחנו מגיעים לחלק השלישי. כאן התנא בעמוד קנ"ה במהדורה הזאת, ומה שכתב כבוד תורתו, וכי יש חילול השם גדול מזה שבינו ובין היראים בעיר הקודש יהיה פירוד. כלומר, הרב מהונגריה טוען, זה לא בסדר שבין הרב קוק לבין היראים בירושלים יש פירוד. מדובר בעיקר על הרב דושינסקי באותם הימים כבר. כן, זה ראש העדה החרדית של אותם הימים. שתי תשובות בדבר. חדה, באמת אינו כן, אין פירוד חלילה בינו ובין היראים, בסתם ובכלל בעיר הקודש, אלא אדרבה, כולם, בכללם וברובה לרובה, כאמור, נוהרים אחריו ומקושרים בו ובהשפעתו. זה נכון שבאותם הימים הרוב המוחלט של הציבור שאפשר לקרוא לו חרדי בירושלים באותם הימים היה מחובר מאוד אל הרב קוק. הייתה קבוצה קטנה של מתנגדים, אבל היא במחילה מספרית הייתה קטנה באמת. הישיבות הגדולות, עץ חיים, תורת חיים, מאה שערים, חיי עולם, הישיבה הגדולה ללימוד ועסק הקבלה, שער השמיים, וישיבת הכהנים, תורת כהנים, ללימוד הלכות קודשים, הן כולן על דגל השפעתו הכללית הקדושה. האמת היא שהוא היה נשיא כל הישיבות האלה. גם נשיא החורבה.
מה שבחרו בו לזה.
כן, כן, הוא נבחר. כן. ומלבד, אז כן, אתה רואה שכולם איתו.
הוא היה דורש כל שבת בישיבת מאה שערים.
ומאה שערים היה דורש, כן, נכון. וגם הרב אריה לוין היה בא להיות חזן של מוסף של יום הכיפורים בישיבת מרכז הרב. וגם הרב קוק היה דורש בחורבה את הדרשות הגדולות של שבת הגדול ושבת תשובה. בקיצור, הוא היה הרב הראשי. ומלבד הקיבוץ המיוחד של המצוינים שומעי שיעוריו הפרטיים בביתו בדרך האמת והגדלות של הלכה והגדה, בירורי הלכה ופלפול ודעות ואמונות ומידות ומוסר ויראת השם, בוועד הרבנים שבהנהלתו מחוברים כל חברי בתי הדינים הקבועים ומורי ההוראה של השכונות והפרברים ושאר תלמידי חכמים גדולים ומובהקים בתורה ויראה, בנגלה ונסתר, מכל העדות, ספרדים ואשכנזים, חסידים, תימנים, בוכרים וכו'. וכן כל יראי השם ונאמני התורה מכל העדות, כן בכל מרחב העיר ירושלים עצמה, וכן בשאר ערינו ומושבותינו מקושרים אליו ולהשפעתו הכללית הקדושה, ומכירים אותו לדבר ולרועה הכללי, ומחוברים לו בפנימיות ובכלליות ממש כמו לאביהם הרוחני. אך קבוצה קטנה של אנשים אשר מהם יש שכוונתם לשם שמיים ורצויה אולי, בתוך הקבוצה הזאת יש כמה שאולי יש להם כוונה לשם שמיים, אולי כוונה רצויה, אבל מעשיהם מגונים ומקולקלים מאוד. ומהם ישנם בעלי חסידות של שטות המגונה ומתועבת בפי חז"ל, ומהם יש בהם כנראה וכן נשמע פניות פרטיות גסות ושפלות. היא, הקבוצה הזאת, משתדלת לעשות בלבולים וסכסוכים. ואף על פי שאין זה תופס מקום בהנהגת החיים והיהדות של העיר, ואין צריך לומר של הארץ, ואין צריך לומר ביחס להשפעתו הרוחנית הגדולה, הפנימית והעליונה, המקפת והכוללת של מרן אבא שליטה. מכל מקום, רושם של חילול השם וביזיון התורה וחלישות כוח היהדות ומיניות השפעת היראים יש בזה. בייחוד כלפי חוץ, על ידי כתבי פלסטר שונים שמפיצים. אז זה מעניין, היה כמה כתבים כאלה הגיעו לחפץ חיים. אז הוא שלח מכתב לרב קוק, הוא אמר, מה זה? אז הוא אמר לו, תשמע, כדאי שכבודו ימחה. אז באמת החפץ חיים מחה על כבודו של הרב קוק. היה פעם האספה הגדולה של אגודת ישראל בווינה. הגיע לשם חפץ חיים, והוא סירב לקבל את הקבוצה מירושלים שהגיעה. ישם ביזו את הרב קוק. ואחר כך הקבוצה הזאת, כשראו מה שקורה, אז החליטו ביניהם שלא לגלות את סוד הדבר. אבל הם הסיקו להפריע, ויש כמה מהם שעד סוף ימיהם לא פתחו את הפה. יש גם, הוא אמר, חפץ חיים אמר על שניים מהם שבניהם ישתמדו, וכך היה. ואשר היה גם יהודי אחד בתלמסן, הרב יוסף מסס, שגם הוא, כשהוא ראה את הדברים שקודים נגד הרב קוק, אז הוא שלח מכתב לרב קוק, והרב הסביר לו במה מדובר, ואז הוא כתב מכתבים חריפים מאוד למערכת העיתון שביזו את הרב. יש כל זה נמצא בספר לכבודה של תורה, מאת הרב משה אלחרר, הרב של שלומי. אז הוא אסף את כל החומר בנושא הזה. טוב.
מה השנה, מתי זה התחיל להשתנות, זאת אומרת, הדבר הזה, זה שיש כל כך מיעוט כאן נגד הרב?
מאז העלייה הגדולה, בשנות ה-30, התחילו לעלות הרבה רבנים חרדים מחוץ על הארץ, ביניהם החזון איש. ומאז התחיל להתהפך המחיר.
בשנות ה-20 כולם היו...
כן, בשנות ה-20 הרוב המוחלט היה ביד הרב קוק, הייתה קבוצה קטנה שסרש, אחר כך זה השתנה.
מתי הייתה המסע?
מסע המושבות?
לא, עם הרב קוק, עם הרב זוינפלד.
כן, כן, מסע המושבות, מה שזה היה. זה היה בתקופה הטורקית עוד, בתקופה של יפו, עוד לפני מלחמת העולם הראשון. זה התקופה
השנה. הרב קוק ויפו הכריע לפחות אנשים. הרב של יפו, בסדר.
הוא הגיע
לירושלים.
הרב של יפו והמושבות.
והמושבות. הגיע לירושלים.
ואז בכל זאת זה הפריע לי מישהו, שמה מישהו הקים רבנות ספרדית ליפו. במקביל לרב קוק, ואז היה איזה סכסוך. אחר כך הם התפייסו.
אמרת שהחזוניש היה דווקא לא נגד.
החזוניש כיבד מאוד את הרב קוק, אבל הוא לא הסכים עם דעותיו. לא הסכים עם דעותיו. בעצם החזוניש היה הראשון שעשה פירוד משמעותי בתוך הציבור הדתי. כלומר, בין חרדים לבין ציונים. לפני כן, ההבחנה לא הייתה לגמרי ברורה. כלומר, לא היה... מלבד בהונגריה, לא היה חלוקה חתוכה.
בין הרב זוננפלד והרב קוק היה פה...
כן, הרב זוננפלד, מה? הרב זוננפלד היה ממקימי העדה החרדית.
כן, אבל הוא היה כבוד הדדי.
כן, ודאי, מאוד. יש הסיפור המפורסם שהם הגיעו לאיזה שמחה, לברית מילה. מכיר את הסיפור. כן, אז היה שם דלת צרה, אז צריך שאחד ייכנס אחרי השני. אז כל אחד אמר, כבודו ייכנס, כבודו ייכנס. בסוף הרב קוק אמר לרב זוננפלד, ממה נפשך? או שכבודו גדול ממני, אז הוא צריך להיכנס ראשון. או שאני גדול מכבודו, אז אני מצווה על כבודו להיכנס. ונאם היה הרבה מאוד כבוד. היה אפילו מקרה בתקופה של פרשת הכותל. כשהיו אז פרעות של הערבים, והבריטים רצו ללחוץ על היהודים שיוותרו על טענת בעלות על רחבת הכותל. כדי שלא יהיה שפיכות דמים, כדי שביקוח נפש וכו'. וכיוון שהם חיפשו איזה רב שיסכים, אז הם לחצו גם על הרב קוק וגם על הרב זוננפלד. והרב קוק שלח שליח לרב זוננפלד כדי להגיד לו שבשום אופן לא יוותר, ובאותו זמן הרב זוננפלד שלח שליח לרב קוק כדי להגיד לו שבשום אופן לא יוותר, ושני השליחים נפגשו בדרך. טוב. אגב, גם החזון איש כיבד מאוד את הרב קוק במובן של גדלות בתורה וכדומה. יש חוברת שיצאה של הרב נריה זצ"ל, נקראת ראייה וחזון, על יחסי הכבוד בין הרב קוק לרב חזון איש.
גם הרב קוק עשה את הקדושים של
הרב איש. כן, זה משהו אחר, ברור, אז היה ברור לחלוטין. אגב, כשהרב אלישיב עד סוף ימיו היה אומר הרב, הוא התכוון הרב קוק. היה אפילו איזה ספר שיצא שבו השמיטו כמה דברים של הרב קוק, אז הרב אלישיב ציווה לגנוז את הספר. היה לו כבוד.
הוא
חיתן
את הרב אלישיב.
כן, בהחלט.
צריכים ללמוד בדרכיו.
מדרכי של הרבנים. ברור, ברור. זה שיש מחלוקות בין הרבנים, זה ידוע. האם זה צריך להגיע לביזוי אישי ודברים כאלה?
מה שאני ראיתי אצלך בדין, כאלה שחושבים על עצמם שהם תמידי חמים, זה שהרב קוק זה הרב קוק, אבל הרב שיודע את זה.
טוב, זה עוד סיפור. מישהו שלח לי בשיעור במכון מאיר, שלח לי שמישהו אמר, מה דעתי על מה שמישהו אמר, שאומנם הרב קוק היה גדול, אבל בגלל שיטתו הרבה מתלמידיו ירדו לגיהינום. אז אני אמרתי, להיות בגיהינום עם הרב קוק זה בסדר. טוב, איפה היינו כאן? ואשר יש בהם, כפי שנתברר לי, מלבד החוצפה, השפלה והפקירותה והפיקורסות של ביזוי תלמידי חכמים, גם שקרים פשוטים ומוחלטים. וכבר פנו כמה רבנים גדולים מפורסמים מחוץ לארץ לירושלים והודיעו שהתאספו למחות נגד הנבלה הזאת ולפעול נגד זה בכל תוקף. אלא שמרן אבא, הגאון שליטה, ביקש מהם שלא לעשות בזה. כי אין לשים לב לדברים אלה שאין להם ערך ואינם תופסים מקום. כן, יש גם בימי הרמב״ם היה משהו דומה. בבגדד, בישיבה, בישיבת הגאונים, מישהו שם ביזה את הרב קוק. ביזה את הרמב״ם, ושם הגיע תלמידו של הרמב״ם, רבי יוסף ורבי יהודה בן הקנין, והוא מחה ועשה בלגן וכו' וכו'. אז הרמב״ם כתב לו, אל תעשה בלגן, זה עושה להם טוב, הם צריכים לריב עם מישהו, אז הם מבזים אותי, זה חבל על האנרגיה. זה באיגרות, איגרות הרמב״ם לתלמידו. וכן הוא אומר, ואם חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן, וכן הוא האמת. ובוודאי גם החוטאים האלה סוף סוף יכירו את עבדתם, והרושם המקולקל שלהם גם הוא יתוקן לטוב. ונראה במהרה בימינו, ודת השם כבוד לעמו, תהילה לראה ותקווה טובה לדורשה, ופתחון פה למייחל עם לו, שמחה לארצו, ססון לעירו, צמיחת קרן דוד עבדו, וערכת נר, לבן ישי משיחו. זה לקוח, יש מקום. טוב, ועוד, אם יש מקום לדבר בזה על דבר חילול השם ועל דבר פירוד, כן, הרי הכותב שלח לרב ציודה, שיש חילול השם בזה שכביכול הרב חוק מנותק מהיריב, אלו אין זה, אלא כלפי אלה האנשים הנעל ומצידם וקולר וצברם, ולא כאילו יש פירוד בינו ובין היריב. אכן, מפני שיש בין האנשים האלה לצערנו גם מבני ארצו דמר שיחיה, כלומר, יש שם כמה הונגרים, ועל ידי הכתבים המגונים שלהם נדמה לכבוד תורתו ולחבריו הנכבדים והגדולים שכתב את דעתם, כאילו יש כאן עסק של היראים שבעיר הקודש, ובאמת עלו דווקא בהונגרן הייתה חיה וחזקה שלמות הרגשה של קדושת כנסת ישראל כולה בתמימותה הפנימית העליונה שהיא מחוברת ומתגלית ממילא בעוצם טבעיותה בחיבת הקודש העמוקה והלוהטת לארץ הקודש ובעבודת יישובה, וכמו שאנו מוצאים ביסודה הממשי של המושבה פתח תקווה. עם היישוב החדש, על ידי יראים גדולים וחרדים לדבר השם מבני הונגרן, בהתלהבות קדושה פנימית ובמסירות נפש מעשית. הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שהיה מהונגריה, והיה ממקימי פתח תקווה, כשהוא חרש את התלם הראשון, לבש בגדי שבת, כשאכל את הפרי הראשון שגדל אצלו בשדה, בירך שהחיינו. וכן הוא גילוי דעתו של מרן רבן של ישראל הגאון החתם סופר, כן, גדול רבני הונגריה זצ"ל בחלק יורדי הסימן רש למד דלת עמוד דלת על דבר קדושת המקום והארץ, שהיא סגולה אלוהית פנימית וכללית ולא תלויה בעצמה בקדושת הפרטיות ובמאורעות ומעשים. כן, יש איזה דיון בחתם סופר, האם קדושת ארץ ישראל היא בגלל המצוות שמקיימים בה, או שיש לה קדושה עצמית, ואז יש לו תשובה ארוכה שיש לארץ ישראל קדושה עצמית.
ומה
השם
של הספר שאנחנו
קוראים? חידושי חתם סופר. ועיין בינה לעיתים להגאון רבי עזריה פג'ו, דירוש ממבב, עת דודים, בביאור דרשת רבי סמלי בפרק כמה דסותה. כן, רבי עזריה פג'ו היה בעל גידולי תרומה, היה רב בסלוניקי. והוא כותב לגבי הדרשה של רבי סמלי, מפני מה התאווה משה להיכנס לארץ. אז הוא כותב, כתוב בגמרא, אמר, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ, אלא ייכנס לארץ כדי שתתקיימנה על ידי. אז אפשר לחשוב שכל הערך של ארץ ישראל זה מצד המצוות. אז הרבי עזרא פז'ו מסביר שמשה אמר שהמצוות תלויות בארץ ולא הארץ תלויה במצוות. ולכן מה שאומר, הרבה מצוות נצטוו ישראל וכולן אינן מתקיימות אלא בארץ, הכוונה לכל המצוות ולא רק למצוות חקלאיות אלא גם מצוות תפילין בעצם אינה מתקיימת באמת אלא בארץ. ומה שהזכיר לי כבוד תורתו באחת שיחותינו את דברי החתם סופר, עיין חתם סופר אור החיים סימן א', שתערובת נגלה ונסתר קבלה והלכה היא כמו תערובת כלאיים, הלא באמת אינו עניין נדידן, שהרי אין לנו דנים אלא, כן, הרי החתם סופר אומר שלא לערב הלכה באגדה. אבל מדובר היה שם, היה תשובה, היה מקרה שהייתה שיירה שהותקפה על ידי שודדים. השודדים עמדו להרוג את כולם, אבל מה, אחת מבנות השיירה פיצתה את ראש השודדים, ואז הוא בא אליה וכולם ברחו. אחר כך השאלה הייתה האם היא מותרת לבעלה או לא. אז היה מי שרצה לומר שכן, כי אסתר הייתה מותרת למרדכי, כי כל מה שהיא נבעלה זה היה מפני פיקוח נפש וכו' וכו'. אז החתם סופר על זה אמר שזה תערובת של הלכה באגדה ולא פוסקים לפי זה. כן. אז הוא אומר זה לא, אבל מה שאני אומר לך שארץ ישראל יש לה קדושה עצמית, זה לא תערובת של הלכה באגדה, הלא באמת אינו עניין לדידן, שהרי אין אנו דנים אלא על התפשטות והתעוררות דעת פנימיות תורת אינו הקדושה ואמיתת חוכמת קודשה ואחרית ימינו ועל כישורה ושייכותה וכחיותה לבניין האומה והארץ ותקומתה, מה שהוא ידוע מבואר בדברי רבותינו ז"ל וגדולי דורותינו החכמים האמיתיים הקדושים, ולא על פרטיות אורחות הלכות עולמנו ודיני תורתנו הקדושה, אשר בזה הלא סוגיה בעלמא פסוקה ורווחת, שבכל מקום שיש חילוק בין התלמוד והזוהר אבדינן כתלמוד הדידן. וגם עיקר דבריו אלה של מרן החתם סופר הוא מכוון נגד הנטייה היתרה ההמונית לנסתר ולקבלה שנתעוררה ונתפשטה אז עם תחילת השפעת החסידות, ומקום לחוש לחלישות לימודה וקיומה של תורה הנגלית. אבל עכשיו בבואנו לתחיית אמת של כנסת ישראל בארץ רמדה ולהתעוררות רוחנית אדירה של פנימיות היהדות ורוממות קדושת התורה, הרינו באים להגדיל תורה ולהדירה בכל מקצועותיה בחריפות ובבקיאות, בעמקות ובפלפול, ולחזק ולהגדיל שמירתן ודקדוק קיומן של מצוות באש דת קודש, בעוז אהבה ויראה ובאמונה שלמה. ומה שכתב כל תורתו, אותן, וכי לא נאה יותר שגברה רבה כמו יתאחד עם החסידים ואנשי מעשה עם ישראל סבא, ולא עם הצעירים רודפי קדים? מה אתה? תלך עם הרבונים, זה לא מה. אומנם, אומר הרב ציודה, כן נאה ויהיה, וכן הוא באמת. ואומנם לא רק מתאחד הוא עם חסידים ואנשי מעשה עם ישראל סבא, אלא ממש אחד מאוחד הוא איתם ביותר, ואת כנסת ישראל כולה, ובכללה גם את הצעירים רודפי קדים שהזכיר פה תורתו. שהם זרע קודש, בני אל חי, עיין קידושין למדבר. כן, שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, שרבי מאיר אומר שבין כך ובין כך נקראים בנים, שנאמר יאמר להם בני אל חי, לפי מה שהם דבקים בצור מחצבתם ושוגים ושוגים באהבת עמם וארצם ומקרבם בימין ומדריכם במקל נועם, עם הדחייה בשמאל והטלת אימה וזריקת מרה לתת הצורך, כמידת תלמידי חכמים שבארץ ישראל. שמה כתוב? תלמידי שני מקלות עשיתי לי, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים. אז הגמרא אומרת חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. ונועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. זאת אומרת, אם רואים משל את דברי הרזה מול הרעבד ומול הרמב"ן, מול הריף, יצאו דברים קשים מאוד שם, הולכים ביניהם. זה תלמידי חכמים שבבבל, מחבלים זה לזה. בארץ ישראל, אומר כבודו.
מכאן,
מה?
מכאן שיש כאלה שגידו שאנחנו
עליהם, בגלל זה ככה. יכול להיות. לא, בארץ ישראל זה כבודו, ישים לב. כן. ישים לב כבודו שאולי יש מקום להעיר בדבריו הקדושים, שלא זכיתי לרדת לעומקם, שדמות קושיה יש כאן. סנהדרין כ"ד והיה נדרים כ"ב מעשה דבי חוזה, ומחזקם ומסייעם ומזריח אור האלוהי הפנימי בהם בעבודת העם בארץ, שהיא עבודת שמיים, ובנועם השם אשר ישרה עליה ובתוכה ילך ויגלה ויראה אור קודשה הברוך. וכבר כתבתי לאל כי באמת חסידים ואנשי מעשה הם איתו מחוברים ומקושרים שם, אך על ידי האנשים המועטים הנ"ל טועים כמה ירים וחשובים מתבלבלים מרחוק בהכרת הדברים, ובוודאי סוף האמת להתברר ועם השם להתכונן וארצו להיבנות ותורתו להתאדר וכל תפארת קודש אלוהי אמת. פעם הרבי מגור נפגש עם הרב קוק, יותר נכון הרב קוק הלך לרבי מגור שהגיע לארץ, והייתה אז מחלוקת גדולה, הרבי מגור היה בדעה אחרת, ואשתו של הרבי מגור הסתכלה מהחלון, ראתה את הרב קוק מגיע, ואז היא פנתה אל בעלה ואמרה לו אני לא מבינה, הוא בדיוק כמוך. היא הייתה בטוחה שהוא יראה
חילוני.
הייתה התהלכה שמועה פעם בציבור החרדי שהבת של הרב צבי יהודה הולכת במכנסיים קצרות, רק שלא הייתה לו בת,
וכשאשתו הולכת בכיסוי ראש 30 שנה אחרי
שנפטרה. טוב,
מה? נשארים, אני זכר שהייתי בארצות הברית, והרבה פעמים דיברתי על הרב גט, על הרב מזיני וזה, והם חשבו כולם שהייתי מדבר איזשהו רב צעיר כזה. ופעם היה באותו זמן בעיתון בארצות הברית הייתה התמונה של הרב גט, אז וואו, זהו, הם חשבו ש...
סיפר לי הרב אמרם לוי שהוא נוסע מדי פעם לבלגיה, אז הוא דיבר שם עם אחד האדמו"רים, הביא לו כל מיני חידושים, זה היה מעין היה, הוא לא אמר לו שזה מעין היה, אבל הרום זה, זה חידושים יפים. מי אמר את זה? זה הרב קוק. מה, הוא כתב ספרים?
מה, לא היה חקלאי?
טוב, אז כן, יש הרבה בורות לצערים. טוב, וכן מה שאמר כבוד תורתו, עלו על כהן גדול, על כבוד גדולת אביו, לעמוד בפרץ ובראש נגד כל התחדשות. זה המילה חדש בהונגריה, זה כמעט כללה. הנה נגד התחדשות, נגד התחדשות של פרצת דת ויהדות, ודאי הוא עומד בראשם ונלחם בכל עוז ועומץ וקנאת הקודש באופנים הראויים לזה, ועמידתו בפרץ בתוקף ובשכל טוב ויושר, ודאי מועילה וקיימת היא באמת, ולאין ארוך הרבה יותר ויותר מדרכי קינטוריות שטחיות ומלחמות שליליות גרידה. כלומר, הוא נלחם יותר טוב מכן, אבל בהתחדשות של יישוב הארץ ובניין וחיי האומה הוא מקושר ועובד בהתלהבות קדושה ובמסירות נפש קדושה ובמסירות נפש תאורה, וגם נלחם בכל החפצים לבלע את נחלת השם והתכוננות בניינה אשר לעולם צדקתו איתה ולעד לא תמוש ממנה ברית שלמה וחסדו. ומה שכתב כבוד תורתו, אנו מאמינים באמונה שלמה שאם השם חלילה לא יבנה בית אז לשווא עמלו וכל תעמולה לריק, ודאי שכן, הוא פשוט ובאמת מובן מאליו, וכמדומני שפשוט וברור ומובן מבלה גם לכבוד תורתו, שאנו מאמינים באמונה שלמה זו, ומה מקום להזכיר ולהעריך בזה. אמנם מאמינים אנו באמונה שלמה, וברי לנו שכל הפעולות הטבעיות גם כן מאת השם, מן השמיים הן, ולא נעדכו חלילה מהשגחתו והנהגתו האלוהית יברך שמו, והוא הנותן לנו כוח לעשות חי, ומברך אותנו בכל מה שנעשה, ופועל לנו את כל מעשינו, וכאשר יהיו מכוונים ומוכרים על פי עומק אמיתה תורתנו הקדושה, ואז השם יבנה ובונה את הבית, והעמל לא יהיה לשווא ולריק חלילה, כי יזכנו לשמור חוקה בעולם הזה, ולירש שנות טובה וברכה, בביטחוננו עדי עד, בו צור עולמים, והוא המקבץ נדחי ישראל לארצו, האומר לירושלים שתיוושב, ולערי יהודה שתיבננה, אשר בידו לב מלאכים ושרים, והוא יחאיב ויחבש שבר עמו, ועל מלחמות זוהר צדקות מעשי הרשועות, וכן, מה ש... יש עוד שתי דקות? יש לכם? כן. וכן, מה שכתב כותורתו, ש... ורק על ידי ההתקרבות לשם ולתורתו נבשע, ולא על ידי מחללי שבתות והולכי קדימה ופורצי גדר. ודאי שכנו פשוט, ובאמת מובן מאליו כנעל. ואם לא נעלה כולנו כחומה, כדברי חז"ל במסכת יומא, בכל קדושת בית ישראל כולו, בעוז תורה ואמונה קדושה, במוננו וגדולנו, ותתגלה ותתגבר ההתקרבות לשם ולתורתו בעבודת תחיית האומה והארץ, אלא נעלה כדלתות ומהלכים חלקיים וחלושים, והתנועה וההתעוררות הכללית העזה והגדולה תעזב רק למהלך של מחללי שבתות ופורצי גדר, אז בוודאי יש לנו לחוש ולדאוג שלא ישלוט הרכב בצמחי הישועה שחילו לצמוח לנו בפלאות ומדעים גדולי העלייה על דרכי בני האדם. גדול העלייה על דרכי בני האדם. ברוך הוא, בישיבת שפותנו וקומיות הרסיותנו והאחריות הגדולה, והאחריות גדולה ונוראה ואיומה, אבל איננו מקווים ומובטחים שסוף סוף יישמע כראוי בכל בית ישראל הקשר את דבר השם ירושלים, וההתקרבות לשם ותורתו תלך ותתעמק ותתבלט בחיי ישראל וארץ קודשו, וגם כל אחינו המרוחקים והמדולדלים מתורה ויהדות, וכל מהלכיהם בעבודת האומה והארץ ישוב ויבואו לתיקון ותשובה וטהרה, והשם יזכנו בישועתו השלמה והאמיתית בישע עמו ונחלתו ושמו הגדול. מדעתי את כוונת לבבו התאורה והישרה לשם שמיים, חשבתי לי לחובה והרשיתי לי לפרש לפני מעלת כבוד תורתו, שיחיה את הדברים בפרטיות ובבירור כסדר כל דבריו הנכבדים ובגילוי לב, ואיתו הסליחה, והקווה שדברי אמת יוקרו ויכנסו ללב נבר ודורש אמת דמעלת כבוד תורתו, ובקרוב יתפוס את מקומו הראוי והנאה לרום ערכו בעבודת הקודש הירושלמית, והנני נאמנו דורש שלום תורתו במעמקי ידידות כבוד ועיקר ובברכת צפיית תפיית ישועת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לברך, יבוא עליהם תורה מצוות שנאמר, אדוני שווה את מה שקורה, נתורה, יבוא.